התורה אומרת, ויאמר ישמוע תשמע לכל אדוני אלוהיך, שמרת כל חוקיו והאזנת למצוותיו, שמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה. מה פירוש והישר בעיניו תעשה? איזה ישר? אומר המדרש, הישר בעיניו תעשה, זה מסע ומתן באמונה. אדם, המסע ומתן שלו באמונה, מלמד שאדם שנושא ונותן באמונה, כאילו קיים כל התורה כולה. ככה מעלת מסע ומתן באמונה. שכל הנושא ונותן באמונה, כאילו קיים כל תריית מצוות. היום רבותיי, מסע ומתן באמונה, דבר קצת קשה, אבל אפשרי. זה ניסיון גדול, אחד הניסיונות הגדולות שיש לנו בדור שלנו. בכל עניין. אפילו אדם הולך למכולת, אפילו אדם נוסע במונית, אפילו אדם קונה דבר מה, מביא איזה שרת שיעבוד אצלו. מסע ומתן באמונה, שהן שלך יהיה הן, לאו שלך יהיה לאו. הגמרא אומרת שזה הדבר המקבל את התפילה. פני מה הבריות מתפללים ואינם נענים, צועקים הקדוש ברוך הוא והוא לא עונה, פני שהכן שלהם לא כן, והלא שלהם גם אינו לא. אבל אם אדם זוכה שיודע לשמור ולקיים, מוצא שפתיך תשמור ועשית, לא מועיל, יש הרבה חושבים, אומר בלי נדר, אני אביא לך כסף, זה בלי נדר, אני לא שייך, אתה חייב לו, אבל זה בלי נדר. בלי נדר אני אניח תפילין מחר, בלי נדר אני אתפלל ערבית, זה בלי נדר. מושבע ועומד מהר סיני, ולא תונו איש את אחיו, לא תונו איש את עמיתו. כמה לווים יש בתורה בזה? הרי זה סיבה של כל הצרות, זה סיבה של כל התפילות לא נענות. מצד שני, אם אדם נושא ונותן באמונה, מדקדק דין פרוטה כדין מאה, הרי זה כאילו קיים כל התורה כולה. יש במסכת דברה בתרה שם, הגמרא מביאה, שלא רק מסע ומתן באמונה, יש כמו שיש חושבים, שזה אני אמכור לא דברים מזויפים, ולא ארמה, ולא אעשה כך, ולא אעשה כך, אלא גם אני יכול למכור כל מיני מחירים, לעשות איזה מחיר שאני רוצה, והנה הוא מסכים, לפעמים אתה מאלץ אותו לקנות במחיר כזה, לפעמים אתה לוחץ אותו, לפעמים אין לו ברירה, מה יעשה? יש גמרא ברורה בתרד, שם הדף צדי, שמואל אומר, היה נגד אלה שמפקיעים מחירים. שמואל שם כתב, היה הוא עליו השלום ראש עם ישראל. הוא היה שמואל, היה רופא גדול וחכם גדול. הוא היה ראש הרבנים בבבל, והיה דואג שם לציבור. מה היה עושה בעצמו? היה רואה שיש תבועה. הוא היה לו מחסנים של תבועה. היה רואה שהתבועה ביוקר כי אין מספיק. והיא חסרה, תבועה חסרה. והמחירים קופצים, המחירים עולים, כמו עכשיו ברוך השם, יש לנו שרים, יש לנו נציגים, מעלים לנו את הלחם, מעלים לנו את הגבינה, את החלב, שבח לאל. צריך לברך אותו והמתים. אז היה שמואל רואה ככה, מה היה עושה? הוא בעצמו היה לוקח תבועה שלו ומוכר בשער הזול. בזמן היוקר הוא היה מוכר בשער הזול, כך היה עושה. גדרות, ידוע, יש עונה, למשל לפני פסח, אנשים קונים סירים, קונים צלחות, זה הזמן למכור. יש זמן שאין ביקוש. עכשיו, מה טבע השוק? מתי שיש צורך, יש ביקוש, המחירים קופצים. כשאין ביקוש, המחירים יורדים. והם אומרים לך שזה חוק של שוק, זה לא שוק, זה חוק של סדום. זה, תקראו לזה בשם שלו, למה אתם עושים? זה הציע וביקוש, מי קבע הציע? יש מחיר של כל דבר, כמה עלות, כמה יש לך הוצאות, כמה אתה אמור להרוויח, אבל לא תעסוק את האחרים. מה היה עושה שמואל? אמר, אם בעלי הקדרות יורידו את המחירים של הסירים, ככה הוציא צו, בפחד, מוטב. אם לא, אני מודיע לכולם שמותר להשתמש בפסח בקדרות ישנות. כל המחירים ירדו, אני יכול לעשות דבר כזה. ושוב הגמרא מביאה, זה גמרא מביאה בתרא דף צדי. שוב הגמרא מביאה, פעם אחת היה הדסים, קפצו המחירים של ההדסים. אז היה קשה מאוד להשיג, כל בד הדס זה מחירים, מחירים של היום, אוי ואבוי. אז אמר שמואל, אם יגידו, אם יורידו את המחירים מוטב, אם לא, אני יודיע שהדס כתום קשר לברכה, והאמת הדס כתום קשר לברכה, הוא צריך רק שיהיה משולש. ערבה אסור שתהיה כתומה, הלולב אסור שיהיה כתום למעלה, חתוך. אבל הדס אין בזה בעיה, למה? ענפיו חופים את עצו, אם למעלה יש שלוש עלים שמכסים על העץ, אפילו הוא חתוך למעלה. מעיקר הדין זה קשר, רק אנחנו מהדרים שיהיה שלם כולו. והדס שונה, הדין שלו מערבה ומלולב. אז הוא אמר, אם יורידו את המחירים, טוב. אם לא, אני יודע שהדס כתום יהיה מותר, וכך נהיה. כאשר אמר, כן נעשה, מיד המחירים ירדו. אז הגמרא רוצה להראות לנו שכל מיני ספסרות וניצול של שעת המחסור וכדומה, זה דבר אסור וחמור מאוד. כל כך היה מפחד שמואל, הגמרא אומרת, אפילו מלעז. אביו היה שמו אבא, שמו הפרטי היה אבא, כך היה שמו, שמואל בר אבא. היה שנפטר אבא ולא, בלי להתכונן, כאילו נפטר פתאום, ולא ציווה לבניו. המקומה אומרת שטוב שאדם, לא עליכם, חוץ מכם, שלושה ימים לפני פטירתו ישקע במיטה, גם כדי שהבני משפחתו יתכוננו, ייפרדו ממנו, גם כדי שהוא יהיה לו דעה עדיין, ואם יש איזה דברים שצריך לצוות, כמו פקדונות או בקשות מיוחדות או איזה דברים, שיצווה לבני ביתו. אביו של שמואל נפטר ולא ציווה לבני ביתו, אולי שמואל לא היה שם או מה. והתברר שלמפרע היה כסף של יתומים שהפקידו אצלו, כי הוא היה איש ציבור, תמיד חכם היה. היה איש ציבור, והוא נתנו לו איזה כספים של יתומים שישמור, והוא שמר אותם אצלו, אבל לא ציווה לבנו. והנה על שמואל התחיל לצאת לעז, כאחים נכסה דייתמה. הוא, שמואל, חס ושלום, הוציאו עליו לעז שהוא, חס ושלום, אוכל ומבזבז כספים של היתומים. אמר שמואל, זה לא עסק, אני צריך לדעת מה קרה ואיפה ומה, מה צריך לעשות. לך ישאל את אבא, אבל אבא קבור בית הקברות, אבל לשמואל יש לו דרכים שלו. אבל הוא אמר בגמרא, נהירין לי שבילי דרכיעה כשבילי דנהר דעה. נהר דעה זו עיר שהייתה בתוך בגדד של היום. ישיבה גדולה הייתה שם, הוא היה ראש הישיבה. מה אומרת נהר דעה? כולה היה רחוב אחד גדול. והרחוב הזה פצלים ממנו סמטאות, כל סמטה גרים שם, שכונות של יהודים. זה כולה היה עיר של יהודים. שם היה ישיבה גדולה, בית הכנסת גדולה, כי בית הכנסת הגדולה שבבגדד, כך כותב הגאון רבנו יוסף חיים, הוא בנה אותה יהויכין מלך יהודה. יהויכין מלך יהודה לקח עפר מארץ ישראל ואבנים מארץ ישראל, הוא בנה בית כנסת גדולה שם. והיא הייתה נקראת, שקבוע בגמרא, בקנישתא דשף ויתיב בנהר דעה. זו בית הכנסת ששם היה גילוי שכינה כמה פעמים בזמן התלמוד, זכו לראות את השכינה באמצע הלימוד שם. כבר עד כדי כך אומרת שמה, שאין חשש שאדם יעשה שם עבירה, כי פחד השכינה היה נופל עליהם שם. כך היה המקום. אז בקיצור, הוא היה, שמואל היה שם, היה אומר, אני יודע את כל הרחובות שיש ברקיע, מסלולים, לא רק של הכוכבים וכל ה... גם מה יש ברקיעים העליונים למעלה, שמות הקודש, היכלות, גן עדן, כמה פתחים, כמה חלונות, כמה מובאות, ומי ומי ממונה על כל פינה ופינה ועל כל חלון וחלון, ומה תפקידו ואיזה דבר יש שם, כל היה יודע, היה בקי. זה היה חכם גדול, איש חכם. מה עשה? הגמרא אומרת, אזל לחצר מוות. חצר מוות זה המקום שהמתים 12 חודש ראשונים נמצאים שם, עד שהם מסיימים מדינה פה בעולם הזה, אחר כך עולים לגן עדן למעלה. שם נמצאים כל נפשות המתים, שם יושבים. ויש שומר בפתח. איפה זה חצר מוות? מה זה? אנחנו לא יודעים. סודי, לא גילו לנו, זה לא העסק שלנו. הלך שמואל לשם, ועמד על הפתח. בא השר הממונה, דומה, שר של המתים. כל השמות המתים בידו. לא עליכם, מי צריך לגיהנם, מי צריך לגן עדן, הכל רשום אצלו. אמר לו, את מי אתה רוצה? אמר לו, אני בא, אין עלי אבא, אני צריך את אבא שלי, ששמו אבא. אמר לו, בסדר, הוציא אותו, קרא לו. אמר לו, הבן שלך צריך אותך. שאל אותו, אמר, אבא, היה אצלך כסף של יתומים? אמר לו, כן. תלך לבית, יש מקום זה וזה, גם יש לו כסף שלו. ואף אחד לא ידע. מקום סודי, מסתורין, אפילו אשתו לא ידע. יש, המהר"ל כותב, לא שאני אומר לכם לעשות ככה, אני אומר לכם מה כתוב. המהר"ל אומר, לפעמים יש סודות, אפילו לאשתך אל תגלה. אומר, למה? אתה לא יודע מתי גם היא תקום עליך. כך אומר המהר"ל. ואת זה על ספר שופטים, אצל שמשון ודלילה. אומר, לכן מכאן אדם יזהר מהאוהבים שלו. אומר, מהאויב, אתה לא צריך להיזהר, אני לא צריך להזהיר אותך, כי אתה לבד יזהר בנו. אבל האוהב שלך, אתה חושב שהוא אוהב שלך, אבל אתה לא יודע מתי זה יהיה סודה שלך. אז הוא לא גילה לאף אחד, אף אחד מבני ביתו לא ידעו. ונפטר. אז הוא אמר לבן שלו, תלך תחפור מקום זה וזה בבית, תפתח, תמצא שם אוצר. יש תת קרקעי, שם מחסן, ותראה שם יש שכבה ראשונה של כסף, זה שלי. אתה יכול לקחת, את זה ירושה, יהיה לך לבריאות. והלמטה, מה שסמוך לקרקע, זה גם שלי. באמצע יש סנדוויץ', זה שייך כסף של היתומים. אמר לו, בלמה עשיתי כך? שאם לפעמים יש רטיבות באדמה, לפעד שם בבגדד היה מים היו עולים, אז לפעמים יכול לקלקל את ה... אפילו שזה לא היה נערות, שטרות. מי החזיק אז שטרות? החזיקו מטבעות. אבל התלכלכו, יש שם חלודה, יש שם זה, יאחר הכסף אולי משך הזמן. אז הוא שם למטה שיהיה שלו, שאם יאחר, יאחר משלו. והלמעלה, שאם יבואו גנבים, או איזה תקלה תהיה וחשף, אז יקחו את שלו. ואצל היתומים יהיה מוגן. צריך כמה עשה, היה נזהר. הלך שמואל ופתח, וכאשר אמר לו, כן היה. פתח. האמת שהרב חידה הקשה. יש גמרא מפורשת, רבי מאיר, אפילו רבי מאיר היה עליו במעשה בגמרא כמה פעמים שהייתו חלומות, ואמר שחשש לחלומות, כמו מעשה עם כידור ועוד. אבל הוא עצמו אמר בגמרא, דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. והיה מעשה איתו פעם אחת, שבאו אליו, אמר לו אחד, בא לי אבא שלי בחלום, אמר לי, תעלה לגג, יש איזה מקום מסתורין בגג, יש שם מעות, כך וכך הם, כך וכך מטבעות של מאה, כך וכך מטבעות של זהב, כך וכך מטבעות של כסף, כך וכך יש נחושת. יש גדולים, יש קטנים, יש בינונים, יש... אמר לו כמה. ויש כאלה, זה שייך למעשר שני. יש כאלה, זאת אומרת, צריך לחלל את זה, לקחת את זה לירושלים, לחלל אותו. ויש כאלה, זה שלי. כזה היה מעשה, ואמרו, דברי חלומות לא מעלים ומורידים. דרך תחפש, תמצא, תיקח, ואפילו את כל הסימנים. מהחלום לא יכול להגיד לך, תיקח את הכסף הזה, תעביר לשם, ואת הכסף הזה, מה פתאום? זה שלך, נמצא בבית שלך, שלך זה. זאת אומרת, אנחנו לא מתחשבים בחלום להוציא ממון. עכשיו אם מחר יבוא מישהו יגיד לי, אני צריך לתת את הבית שלי לפלוני אלמוני, תן לו. או מחר יבוא יגיד מישהו, תחזיר את ירושלים בחלום. מה לא? מה פתאום? תגיד לו, תחזיר אתה, תחזור אתה וחזרה. מה, דברי החלומות לא מעלים ולא מורידים. אז מקשים, איך פה? אלא זה לא חלום. פה זה היה בהקיץ, שמואל הלך, חצר מוות, אנחנו לא יודעים מה זה, זה היה לו איזה דרך שלו שיכול לדבר עם נשמת המת, דיבר איתו והלך אליו, והוא גילה לו, זה לא ממש חלום, או שהלך לבית הקברות, או הלך לאיזה מקום שידוע לו, מקום הידוע לו, וביקש ונפגש איתו ודיבר איתו, כמו המעשה של אשת עובדיה הנביא, אותו מעשה. אישה אחת מן אשר בני הנביאים צעקה אל אלישע, עבדך אישי מת, והנושא בא לקחת את שני ילדיי, לא לעבדים. זו הפטרה של פרשת וירא. שם מה היה אשתו של עובדיה. עובדיה הנביא החזיק 100 יתומים, 100 נביאים, 50 במערה אחת, 50 במערה שנייה, והיה מאכיל אותם, משקה אותם. ולא היה לו כסף, נגמר הכסף, לבא מיהורם בנו של אחיו והביט, כמותר בשביל פיקוח נפש. אם לא היו מתים, כי איזבל הרגה את כולם, את כל נביאי השם. נשאר רק אליהו, הוא אומר, ויוותר אני לבדי, הן אני נותרתי לבדי. והשאר, 100 אחדים, עובדיה הסתיר אותם, ואפילו אליהו לא ידע מהם. הלך עובדיה, לקח כסף בריבית, ומת בחצי ימיו עובדיה. זה היה ירי השם, מן העורם. והשאיר שני ילדים קטנים, ואישה אלמנה, בא יהורם אכזר, אמר להם, את לא מביאה לי את הכסף, מאיפה תביא לו מסכנה? אין לבית לגור, גרה באיזה בקתה. אני לוקח את שני הילדים, יעבדו בכנסייה, למה זה עבדים? לעבודה זרה. מה עשתה? הלכה לבית הקברות וצעקה, ירא השם, ירא השם. קראה לו לעובדיה, עד שירעיסה את כל המתים. שבא השר של בית הקברות, ככה אומרת, הסבתא, אמר לה, מה את רוצה פה? אמרה לו, מה אני רוצה? מעלי עזב אותי לבד פה עם שני ילדים, והוא הלך לשמי מרומים, היה נביא. והילדים שלי הולכים להיות בכנסייה, להיות עובדים לעבודה זרה, 255 צעקות צעקה, עד שעלה כל שלה עד כיסא הכבוד, הרעיסה את כל העולמות. באה מיד, אמרה לה, את מי את רוצה? אמרה, אני רוצה את יראי השם. אמרה לה, יש שלושה יראי השם, יש אברהם אבינו, אתה ידעתי כי יראי אלוהים אתה, יש יוסף הצדיק, כתוב את האלוהים אני ירא, ויש את השלישי, איוב. איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש ההוא, תם וישר, ויראי אלוהים ושר מרע. יראי אלוהים זה לא נותנים, עובר לסוחר צ'ק פתוח לכל הבא, לכל המבקש. זה, יש אנשים מיוחדים שזכו לזה. אמרה לו, לא, אני רוצה את יראי השם מן העורב, אתה לא מכיר את התנך. יראי השם מן העורב זה בספר עובדיה כתוב, במלאכים. מיד הלך קרא לה לבעלה ואמר לה, לכי אצל אלישע, וככה היא הלכה לאלישע. אז הנה, יש אפשרות, יש צדיקים שהיו יכולים בזמנם ללכת, לדבר עם המתים ולחזור. זה לא עניין של חלום, חלום לא מעלה ולא מוריד. אבל זה, הנה חדמי, זה לא דבר שייך לחלום. אז ככה עשה שמואל, ולמה עשה כך? שלא יהיה אפילו לא חשש גזל. והוא לא, מה אכפת לו? מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע? אבא שלו לא ציווה אותו. אבל למה יצא דיבור? יגידו חס ושלום, הנה הרב אוכל כסף של יתומים, הלך מיד כדי לגמור את כל העניין. גמרא בחולין מביאה, כמה גזל קשה. דף צדי דלת, הגמרא אומרת שאפילו מגוי, ופעמים בני אדם עושים כל מיני עסקים עם גויים, ולוקח ממנו, וגונב ממנו, ואומר מצווה לקחת ממנו, בורח, הולך חוץ לארץ, הולך לפה. לפעמים זה גם אנשים שומרי מצוות, נהיה מזה חילול השם, נורא והיום, נורא והיום. כמה צריך להיזהר. וזה הדבר שמעכב את התפילה של האדם שלא יכולה לעלות. גמרא בחולין שמה מביאה, שפעם אחת שמואל בא, הייתה ספינה, והיה שם איזה גוי, אבל לא תעלה. ספינה נוסעת, מהעיר לעיר, שם בבבל. אז הוא עלה, אבל היה איתו השמש, שמש של בית הדין. אמר שמואל השמש, תפייס אותו באיזה משהו. הוא הגוי לא רצה לקחת כסף. אבל תן לו איזה משהו, שלא יגידו, אני נסעתי איתו בחינם, או ניצלנו אותו. שמש, היה לו עוף אחד ששחט אותו. העוף הזה היה טרף. זאת אומרת, שחטו אותו והיה לו, אסור לנו לאכול אותו. נתן את זה לגוי. מהגוי שמח, קיבל עוף מתנה, הוא לא חשב על זה. יש לו עוף, עוף משובח, משמואל. שמואל אחרי זה שואל את השמש, תתן לו משהו? אמר לו, כמעט תתן לו, נתתי לו עוף. ואיזה עוף? אמר לו, טריפה. ומה הוא חושב? אומר, הוא חושב שזה קשר. אומר לו, זה גניבת דעת. הוא חושב שנתת לו טריפה, לך תודיע, נתת לו קשירה, תודיע לו שזה לא שחוטה, אין, בגמרא אין קשר, חלק, שחוטה, זה נקרא שחוטה, כוונה קשירה לאכילה. מעודרת. אמר לו, לך תודיע לו שלא יהיה חס ושלום גניבת דעת. אפילו זה גוי, מה אכפת לו? גוי אכפת לו לאכול כשר או לא כשר. מה אכפת לנו מה הוא אוכל? אלא שכיוון שהוא חושב, נתת לו שחוטה, שזה מהודרת, ולך להתגאה ויגיד, קיבלתי עוף. תגיד לו שזה טריפה. שלנו אסור לאכול את זה. אמרה שם דנה, אם להגיד לו בשביל שלא ייתן את זה ליהודי, לא, הוא לא היה צריך את זה. הוא היה נסע לבד, נוסע למקום שאין יהודים. אבל הוא יאכל את זה בעצמו, לא היה חשש. אבל בכל זאת, שלא יהיה גניבת דעת, הלך אמר לו והודיע לו שיזהר שלא יהיה חס ושלום גניבת דעת, ואפילו מגוי, לגנוב דעת הגוי. אפילו שמעיקר הדין, גניבת דעת של גוי, היא מותרת מעיקר הדין. אבל שני שמואל החמיר על עצמו, וגם שהיה אדם גדול, ולא רצה שיסמכו עליו. כמה אדם צריך זהירות, להיזהר מכל דבר שנדנות גזל. שלא יבוא לידי איסור. יש אמרו גם לא רק זה, נדנות גזל מעבודת השם. דוגמה, הולך ללמוד תורה, שלא יהיה בחשבון הלימוד גם דברים בטלים. או נגיד תפילה. על חשבון התפילה הוא עושה בינתיים עסקים אחרים, הוא מדבר בטלפון, הוא עושה כל מיני עסקים. זה גם נקרא גזל, כי זה שעה שקבעת אותה לעבודת השם. זה שעה שאתה צריך ללכת להתפלל תפילה. מה אתה עושה את העסקים שלך באמצע? תעשה את עסקי הבורא. צריך, אל תערב זה בזה. נסעת ונתת באמונה. ויש דבר כזה, גמרם בירושלמי, מסכת דמאי, שם הגמרא גם מעריכה, על עניין הגזל, כמה הוא חמור. ביוחנן. ביוחנן היה חברו של שמואל, צעיר ממנו יותר. הם כולם תלמידיו של רבי יהודה הנשיא, ורבנו הקדוש. ביוחנן היה תלמידו של רבנו הקדוש, צעיר תלמידיו, והיה ראש שיבה בארץ ישראל, הוא חיבר תלמוד ירושלמי. הוא מביא שם המעשה שהיה, ומלמד תינוקות. מלמד תינוקות. שהיה צדיק, חסיד גדול. אבל היה צם. היה מתענה כל ימיו. אוכל בלילה, וביום היה מתענה. אז בבוקר בא, בלי ארוחת בוקר, בא ללמד את התלמידים. קרא לו רבי יוחנן ואמר לו, זה גזל. למה? אני מלמד תינוקות, אני לא זה. מה אכפת להם? מה אכפת לאבא שלו אם אני אכלתי ארוחת בוקר או לא? אומר, לא. אתה צריך לעשות מלאכת השם. מי שמלמד ילדים, מה זה תינוקות? לא מה שחשובים תינוק בן שנה. למטה מגיל 13. אלה נקראים תינוקות של בית רבן. כל מי שהוא למטה מבין 13 שנים, יקרא תינוק של בית רבן. תינוקות של בית רבן, אבל שלהם אין בו חטא. מי שמלמד אותם, הוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא. ואם חס ושלום לא מלמד אותם נכון, או טעות, או מתרסל במלאכתו, או חס ושלום מחסיר מהזמן, עליו נאמר ברמינן, ארור עושה מלאכת השם רמייה. הוא לא עובד אצל ההנהלה, או מי שמעסיק אותו, או משרד החינוך, אני יודע מי, לא. אתה עובד אצל הקדוש ברוך הוא. אתה צריך, מינו אותך ללמד את הילדים של השם יתברך. אלה התינוקות האלה נקראים צון קודשים. אנחנו חיים בזכותם. זה חבל שאין בו חטא. אז כמה אמרו רבותינו, תינוקות של בית רבן, גזרות, רעות, מבטלים. ראשי תיבות, תשבר גרם. לשון רכה, תשבר גרם. מה לשון רכה? ילד שמתפלל, אומר תהילים, אומר א' ב', מבטל כל הגזרות. שנאמר, תשבר גרם. תשבר תינוקות של בית רבן, גרם, גזרות, רעות, מבטלים. עכשיו, מי שמלמד אותם, הוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא. חס ושלום. וזה עד גיל בר מצווה. זה לא כמו שחושבים, עד גיל 9, עד בר מצווה. זה הבל שאין בו חטא. אין שום דבר כולם עמוד מולו, כבר עלתו. אז מלמד אותם, זוכה יושב ליד הקדוש ברוך הוא בישיבה של מעלה. באותה שורה עם הקדוש ברוך הוא. שאר החכמים, שאר הזה יושבים מהצד. שזה בעיה בזמן התלמוד. זה שהיה מלמד תינוקות כמו החכמים שאתם רואים, רבנו הקדוש, שמואל, כולם לימדו. הם לא לימדו מאיזה גיל מסוים, שכבת גיל, לא. הביאו להם ילדים מגיל קריאה, בין 5 שנים למקרא, מה זה בין 5? לא, עשו לו יום הולדת, גיל 5, לא. 4, גמר 4, נכנס לשנה החמישית. זאת אומרת, אחרי יום הולדת 4, זה נקרא בין 5, מכניסים אותו ללמוד מקרא. אז מביאים אותו למורה, מלמד אותו א' ב', מלמד אותו פסוקים. משה הרמב״ם היום בחוק לישראל, מה כתב הרמב״ם? הילד מתחיל, שמתחיל לדבר, איך שמתחיל לדבר? בגיל שנתיים, שנה, שנתיים. אבא שלו מלמד אותו פסוקים, תורה ציווה, לנו משה מורשה, קהילת יעקב. ואחר כך עוד פסוקים כפי כוחו. שיגיע לגיל 5, זאת אומרת גיל 4 ביום אחד, מוליך אותו אל המלמד תינוקות, מלמד אותו מקרא. אחרי זה 5 שנים לומד מקרא, עד שמגיע לגיל 10. גמר 9, נכנס שנה 10, אז מלמד אותו משנה. 5 שנים משנה, כל 6 סדרי משנה. בין 15 לגמרא. אז עד גיל 13, כל מה שלומד הילד הזה, כל מה שמתפלל, זה הבל שאין בו חטא. המלמד שלו, מעלתו כל כך גדולה. שם אומר רבי יוחנן. כן.
יש איזה מקום בעולם
שמלמדים
לפי הסדר הזה
שאפה? יש היום, ברוך השם, יש איזה תלמודי תורה פה בירושלים, אני מכיר. יש אחד מהם, הנכד שלי לומד שם. הם לומדים עד גיל 5, מגיל 5 מתחילים עד 10, את כל התורה שבעל פה. סליחה, תורה שבכתב. זאת אומרת, את כל הפרשיות, הכל מלא עם כל הפירושים. עם הטעמים, עם הנקודות, עם הכל. אמנם חבל שנביא וכל הנביאים הם לא מספיקים ללמוד איתם, נביאים וכתובים, אבל מלמדים אותם כל 5 חומשי תורה. ואז מגיעים לגיל העשר, עושה להם סיום של כל החמישה חומשי תורה, מתחילים משניות. אחר כך לומדים משניות. אבל אחרי זה הולכים לישיבה קטנה, מה שקוראים, ישיבה קטנה זה גיל 14, 15, תלוי כל אחד, אז מתחילים ללמוד גמרא. אבל יש כאלה, היום ברוך השם זה שיטה שהתחילה קצת להתפתח. יש כמה מקומות, גם בירושלים, גם באשדוד, בית שמש ועוד מקומות שעושים את השיטה הזאת. זו שיטה של מקרא, בין חמש למקרא, כך זה נקרא. כל המקומות האלה. אז זה, אומנם זה לא אורגינל, אבל היא יותר טוב מהמציאות שיש היום, שם עמי הארצות. עכשיו ילד כזה, אתה אומר לו איזה פסוק תגיד לו, באיזה פרשה, הוא משאר ממשיך איתך. קורא לך את זה עם טעמים, עם הכל, איזה פסוק שתרצה. חמישה חמישה תורה שוטף, אחרי שגומר בגיל העשר, זה דבר חשוב. רק מה, בזמן העם, עד לפני 50 שנה, 100 שנה, היודעים את כל התנך. זה גם ספר איוב, ספר משלי, ספר כהלת. אני התביישתי, פעם אחת פגשתי איש עסקים, שהוא הולך בלי כובע. ספר משלי בעל פה קורא אותו. איפה למד? למד בבגדד, יודע הכל. זה נמרודי. השם מחזיר אותו בתשובה, הזקן, האבא. הוא יודע כל התנך, למד אותו בעל פה. הוא פעם, ועוד כאלה יש הרבה. למדו בתימן, בטורקיה, ועוד מקומות. יודעים את כל התנך, דברי הימים. מה שאתה רוצה, פסוקים, שולטים בפסוקים, ישר והפוך. זה אשרי מי שלימד כך, זה דבר גדול מאוד. אז אם כן, יוצא איפה? שהלימוד של התינוקות, יש בו מעלה גדולה. אז אמר רבי יוחנן, אם המלמד מעונה, הוא בתענית, הוא לא יכול לשתות, לפעמים מדבר, הלשון שלו נדבקת, צריך לשתות מעט. צריך גם כוח, לאכול. נכון שהוא גיבור חיל וזה, אבל אחרי שעה, שעתיים, הגוף דורש את שלו. אז הוא לא מלמד כמו שהיה יכול, הוא עושה איזה סיגופים, נחלש בעבודת השם יתברך, זה גזל. תראה עד איפה הלכו. תראה עד איפה הלכו, עד איפה. לכן בהלכה יש, חוץ מתעניות ציבור, משל יש לנו, שיהפכו לששון ושמחה, צום גדליה, 10 בטבת, 17 בתמוז, 9 באב, ביום הכיפורים, מעל כולם, בתענית אסתר, אלה כולם חייבים לצום. אבל צומות אחרים, כמו לא עליכם עצירת גשמים, או לא יבוא ולא יהיה איזה אסון, או איזה צרה שיש, גוזרים תענית, אם הוא מלמד תינוקות, אסור לו לצום. הוא לא צם. כי הוא צריך ללמד את הילדים, וזה, אלא אם כן, הרמב״ם כתב, אם הוא יודע שלא יחלש, ולא ישתנה העבודה שלו כלום, יכול לצום. אבל ברגע שהוא ירגיש קצת שונה או לא צלול או לא במקום, היה מיד לאכול. חוץ מתעניות ציבור, שזה אין מה לעשות, זה חוק, חובה. אבל שאר התעניות שמקבלים או גוזרים על הציבור, או שמקבלים עליהם הציבור, מי שמלמד ילדים אסור לו, כיוון שהוא אסור לו, הרי אין מבטלים תינוקות אפילו לבינם את המקדש. כך נפסק והרמב״ם בשולחן ערוך יורה דעה. אז לכן זה לא יהיה, זה אומר אומה, אם אדם עובד אצל בעל הבית, כך אמר רבי יוחנן, אומה, אם אדם עובד אצל בעל הבית והוא צם או גוזר על עצמו איזה תענית, ובגלל זה הוא לא עובד כמו שצריך. נגיד אחד פקיד או עוזר של איזה מישהו עובד, החליט יום אחד לעשות תענית, בגלל שהוא בצום הוא לא יכול לעבוד, אז זה גוזר את בעל הבית. וכל שכן מי שעובד אצל הקדוש ברוך הוא ועושה מלאכת השם, כמו מלמד תינוקות, שאסור לא לעשות כן. אז כמה חמור העניין של הגזל. גם צריך להיזהר, לפעמים יש הרבה אנשים, הוא לקח איזה כסף מפה, איזה חפצים משם, הולך תורם, הוא נותן לעניים, נגיד, הוא גונב חלב מהסופר, נותן למשפחה ענייה, זה לא... זה סניגורו, קטיגורו. הוא עושה סניגור, אבל סניגור קטיגור. גזל לולב וברך עליו, אסור לענות אמן. אין זה מברך, אלא מן העץ. וכן עשה הדרך. לכן צריך זהירות בזה. או יש גם גרימת מכשול. זה גם הגמרא מביאה גרימת מכשול. מה גרימת מכשול? היה פעם מעשה פעם אחת, אביי. זה היה כבר יותר, תקופה יותר מאוחרת. אמצע תקופת האמוראים. רבי יוחנן היה לפני 1800 שנים. אביי פחות, 1600, 200 שנה אחריו. אביי רבה, הם היו תלמידיו של רבה בר נחמני. קרוב לסוף האמוראים, היו יודעים כל התלמוד, ישר והפוך, מפולפלים מאוד. היו בבבל גם כן. אביי פעם אחת הלך בדרך, היה נוסע, והנה פגש אותו איזה מוכס. רשב"ם שם אומר, זה בסוף מסכת בבא בתרא, שם הרש"י נפטר כבר, אז נכדו הרשב"ם, הוא השלים את הפירוש. רשב"ם כותב, שהמוכס הזה היה יהודי, קיבל תפקיד לא הכי סימפטי, לוקח מכס, יש כאלה, תמיד המוכסים היו, אפילו לא מצטרפים לעניין, למה? יש אנשים שגובה מהם כפול, יש אנשים שמעביר אותם, מה שרוצה עושה. מוכס הזה פגש את אביי. אמר לי, אביי, תראה, אני אוהב אותך, אוהב את הבנים, כל תלמיד חכם שאתה תשלח לי אותו, אני אעביר לו את הרכוש שלו בלי מכס. אמר לו, אביי, בסדר, סקל המצוות, הלוואי שתחזור בתשובה ותהיה צדיק ותהיה איש ישר, תלמידי חכמים פטורים ממס, כך כתוב בשולחן ערוך. למה? היה מעשה עם רבנו הקדוש, עם מעשה ידוע, היה בטבריה, שפעם אחת נגזר גזרה, מטעם המלך צריכים לשלם מס כלילה, כלילה זה כתר. המלך התחשק לו לקנות כתר מיוחד משובת יהלומים, עולה הרבה כסף. טיל מס על כל התושבים, ברומא, באירופה, בטורקיה, איפה שהיה שולט, וגם פה, בארץ ישראל. אז שלחו לאותו עיר, אתם תשלמו 2,000 דינרי זהב עבור הכלילה. אז צריך לחלק את זה בין התושבים. מה עושה רבנו הקדוש? אמר להם, תלמידי החכמים לא ישלמו. ויש כאלה תלמידי החכמים שיש להם, יש שאין להם, יש שיש להם, אולי ירושה, יש להם, דעמה. אומר, לא ישלמו. אמרו לו, מה אנחנו, זה, אנחנו נעבוד, אנחנו נפרנס, וגם נשלם את המס שלהם, לא מוכנים. אמר להם, מה, אנחנו גוזרים גזרות, הממשלה גוזרת גזרות, ואתה תגיד לנו שלא ישלמו? אמר לו, למה הממשלה גזרה גזרות? בגללכם. אתם לא לומדים תורה, בגללכם יש גזרות. אמרו, בגללנו, בסדר, נראה לכם. חצי מהעיר עזבו את העיר. יצא צו אחרי שבוע, צו מטעם הממשלה, יורד הסכום ל-1,000. היה 2,000, ירד לחצי. איך שהחצי העיר הלכו, נשאר רק חצי. ראו ככה אלה שנשארו, אמרו, מה, אנחנו נשלם והם ברחו, הם לא ישלמו? גם אנחנו בורחים. ברחו כל עמי הארצות מהעיר אחרי שבוע, כבר לא נשאר אף אחד, רק תלמידי החכמים שרו בעיר, היה צו שהגזרה התבטלה. אז אומר להם, אמרתי לכם שכל זה בגלל עמי הארץ. אז כאן רבי אביי היה אומר לו, הרשע הזה, המכועס, תראה איזה רשע גדול היה. אמר לו, אני רוצה לפתור את תלמידי החכמים מהמכס. אמר לו, בסדר, בוא עליך ברכה. אמר לו, אבל הרב, מי שיראה לי את החתימה שלך, שהוא לומד אצלך תורה, תן לו אישור, אני אראה את החתימה, אני פותר אותו. אז תן לי דוגמת חתימה, שאני אדע להשוות. אמר לו, אין בעיה. הוציא שטר, יש לו בכיס שטר. שטר ריק. והבעיה מה עשה? חכם, חותם למעלה את החתימה, שיראה את החתימה. זה מה היה עושה הרשע, סוחב את השטר מהצד. שהחתימה תבוא בשורה השנייה, שורה השלישית, כדי שהוא יוכל לזייף, כמו שהיום מזייפים פעם בשם הרבנים, כל מיני דברים. שאוכל לזייף, יכתוב למעלה מה הוא רוצה. ואביי תופס חזק, הוא רושם למעלה. הגמרא אומרת גם, אם אדם חותם על שטר, הוא רוצה בבית דין למשל, להראות את הדוגמת חתימה שלו, הרי לפעמים יש עדים, באים, מי אמר שזה העדים לא מזויפים? אז צריך שיהיה הנפק. הנפק זה שטרה דנה נפק קודמנה, וישרנוהי וקיימנוהי כתחזק. כלומר, שטר זה, כך בדין כותבים, יצא לפנינו וישרנו אותו וקיימנו אותו על ידי שני עדים שמכירים את חתימת העדים האלה והם מאשרים אותם. אז אומר, מה יעשה אחד שרוצה להגיש לבית דין לשלוח להם דוגמת חתימה? אומר, הגמרא יחתום למעלה. ואם יצא שחתם למטה יותר, הגמרא אומרת, ימלא עוד חתימות, עוד, 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 יעשה צפוף מהתחלת השטר עד החתימה שלו, שלא יהיה רווח. כלום, כדי שלא יכתבו שם משהו, איזה שקר בשמו, איזה דבר, איזה עניין. יש מעשה עם התלמיד של הגאון מווילנה פעם, היה בא אחד רשע, אחד בא אליו, ואמר לו, הוא היה מאכיל את הפרות שלו בפסח, היה מאכיל אותם לחם. וחולב חלב, זה אסור, בפסח עצמו זה. מי מאכיל אותם לפני פסח, עד ביום חמץ, אין בכך כלום. החלב הזה אפילו שנוצר, מהקיבה של הבהמה שהיא אכלה לחם, אין לי בעיה, אבל בפסח זה אסור. אז הוא היה, מה עשה? איים על הרב, שהרב היה לבד, הביא איתו כלב. קשר אותו שמה, אמר לו, אם אתה לא חותם לי, עכשיו הכלב יאכל אותך. וזה היה כלב רוסי, מרמינן, אוקראיני, השם יצילנו, מהמראה שלו אפשר למות. אז הוא כתב, כתב לו, אמר לו, מה נכתוב לך? אמר, תכתוב חולוב כושר לפסח. אז הוא כתב, כלב קשר לפתח. עכשיו, זה לא יודע לקרוא, כלב, חלב, כלב. קשר, 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 קוף וקף, זה אותו דבר, קשר. פסח, הרי תף וסף, זה אותו, זה... אז הוא לא שם לב, לקח את זה ותלה את המודעה של הרב. כל מי שבא רואה בשוקה, כלב קשר לפתח, כלב קשר לפתח, כלב קשר. באו בפסח, אף אחד לא קונה. ומה קרה? חלב קשר לפסח. אמרו, מג'נון, כתוב פה, כלב קשר לפתח. וכולי. זה כמו פעם ערבים, גם כן בצפון, גם כן כתבו איזה משהו, היה כל הפוך. הם כותבים שלטים, לא תדע מה כתוב שם, השם יצילנו. אז הוא כותב, כלב קשר לפתח. אומר, גם זה מה עשה? הביא לאביה, הביא לו את השטר. אביה אמר לו, כבר כדמוך חכמים. אני יודע מה אתה עושה, אתה כאילו בא לפתור את התלמיד החכמים, אתה רוצה להחתים אותי על איזה שטר שאני לא חתמתי. אמרו שלא יחתום אדם אלא בשיטה הראשונה, זאת אומרת בשורה הראשונה של השטר. והגמרא, ולמה? שמה הגמרא אומרת שהיה מעשה שם, היה מעשה שם, רבה ורב עדה, ורב אחה בר עדה, שני חכמים, רבה זה חברו של אביה, והיה עוד חכם זקן בדורו, רב אחה בר עדה. הם היו פעם אחת חתומים על איזה שטר, הביאו אותו לבית הדין. את הדין לא ידע, זה נכון או לא נכון, הבן אדם הוא מכחיש. אבל יש שטר עם שני רבנים גדולים, רבה ורבה חנה. שאלו הבית דין את רבה, זה חתימה שלך? אמר, כן, זה חתימה שלי. אתה מכיר את זה, מזהה את זה? כן, זה חתימה שלי. אבל יש לי פה דבר שמעלה אותי חשד, שמעו איזה רעיון, איך גילו, איך היה מחלקה לזיהוי פלילי, אז איך הייתה עובדת. אומר להם רבה, אני בחיים לא חותם אחרי רב אחה בר עדה. רב אחה בר עדה יותר מבוגר ממני. אני אף פעם בשום שטר שחתמתי איתו לא חתמתי לפניו. תמיד אני שמתי אותו ראשון למה הוא זקן ואני חותם תחתיו. הרי בזמנם היו חותמים שתי שורות זה תחת זה, לא ימין שמאל, כמו בכתובה. היום בכתובה לא ככה, יש לי חתימות, חותמים בכתובה, חתן חותם למעלה, שני העדים אחד תחת השני. צריך שהזקן יחתום במעלה, אחר כך יותר צעיר, רק כבוד, לא יפה. כמו שהגמרא אומרת, רווחה שווה, כלימדי קשיש מיני. לפעמים רואים שטר שיש שם שורה רווח, זה השאיר רווח, היה חכם זקן איתו, לא כבוד שהוא יחתום לפניו, אז הוא חתם, חתם למטה, שהוא יחתום למעלה. אז רבה אומר, לא יכול להיות. אמרו הבדין, ככה אתה אומר? אומר, כן, זה אני יודע, אני בחיים, אף פעם, לא חתם לי, איך יכול להיות? אני חתום למעלה, רב אחה בר אדם מתחתי. אמרו הבדין, בסדר, זה טוב שאמרת. הלכו, תפסו את האיש הזה, יש להם חדר שמטפלים שם טוב, שם מדברים אמת. מכניסים בן אדם לשם, הכניסו אותו, הודה שהוא זייף. יש רשע, איך זייף? חתימה של רבה, רב אחה בר אדם, ועד שרבה בטוח שזה שלו, וזה לא חתימה סתם, זה עם סלסולים. עד שתפסו אותו, אמרו לו, עכשיו טוב, עד עכשיו הודית, בסדר, עכשיו תגיד, ספר לנו איך עשית. אמר להם, מנח ידי הזרנוקה. הוא רבה, היה חותם מסולסל. אז איך הוא יעשה את הסלסולים בדיוק? יש חבל שהיו מורידים לבאר לקחת מים. אחרי זה כשהדלי יורד, אז החבל הולך מהר, הוא שם את היד שלו על החבל, קרח את החבל על ידו, ואז היד שלו רעדה, וככה עשה בדיוק. איזה אומנות עשה את הזה, את החתימה, בדיוק מסולסלת כמו רבה. הגמרא הביאה את זה כדי שאדם ייזהר, פעמים בן אדם בעצמו בטוח שזה מסמך שהוא חתם, אבל תיזהר, יש פה רמאים, תמיד יש זייפנים, תבדוק טוב, עד שתהיה בטוח 100%. אז יש מעשה עם רבי יוחנן עצמו, פעם אחת רימו אותו, הגמרא אומרת, רימו אותו מסכן, וגנבו לו את כל הכסף שהיה לו. היה לו שקית של דינרי זהב, כולה לקחו אותו. הוא שתק, עכשיו ללמד תורה. בא ריש לקיש, ריש לקיש היה תקיף. הרי בעבר ריש לקיש היה ראש השודדים. למה קראו ריש לקיש? ריש לקישה. ראש השודדים. הוא חזר בתשובה, רבי יוחנן החזיר אותו בתשובה, נתן לו את אחותו לאישה. שלקיש יוסף, לומדים, רואה שהסיעור היום זה לא, לא כמו כל יום. רבי יוחנן אין לו את צהלת הלב של כל פעם, והארת פנים. אחרי שעה, שעתיים, שלוש, שלקיש שואל את רבי יוחנן, יש, הרב, יש לו היום איזה, איזה משהו? אמר לו, מה אני אגיד לך? יש לי חסרון כיס, כן. אין לי כיס. והלב תלוי בכיס. זאת אומרת, הרי הגמרא אומרת שללב יש כיס, יש לו, יש לו איזה תרפש מיוחד, הידוע שהלב של האדם נמצא בתוך איזה המעטפת. אז הוא אומר לו, הכיס הזה של הלב זה כיס של כסף. ושם יש, הלב נמצא בתוכו. אלה שלא מבחינים בין וב לבית, אז אומרים כיס לב, זה גם כן כיס ולב. זה הפירוש, ללב יש כיס. אמר יש לקיש, כן, מה היה ומי היה? סיפר לו, אמר בסדר. מיד יש לקיש יצא החוצה, לקח איזה סוס ודהר, הלך לחפש אותם. מצא אותם בדרך, תחיל לצעוק בהרים. אלה ראו את יש לקיש מרחוק עם כנופיה של שודדים. מהר שלחו מישהו עם מחצית הכסף, אמרו לך תן לו, שישתוק יפסיק לרדוף אחרינו. ראה יש לקיש, לקיש יודע כמה היה. ראה זה הכסף. אמר לו, רדף אחריהם, בסוף ידביק אותם. אתם צוחקים עליי? שאלו, את כל הכסף אני רוצה פה. פה, תשימו את הכל. עד שהחזירו לו את הכל, חזר לבית המדרש והביא את זה לרבי יוחנן. אמר לו, החזרת את נשמתי אליי. ועכשיו אני מבין מה זה גזל. אדם, קשה לו מאוד הכסף שהוא בפרט שהזיע עליו. הגיע לו בקושי, לא כסף שבא לו בקלות. צדיקים, המונם, חביב עליהם, כגופם, כמו אצל יעקב אבינו. אז זה קשה, שלוקח ממנו את ממונו, כאילו לוקח, נוטל את נשמתו. כך עמד רבי יוחנן ודרש, כל הגוזל ממון של חברו, כאילו לקח ממנו נשמתו. אז בשלום זה נקרא רוצח. ומה חמור זה, שם ישמו. כן, שופך דמים, דמים, לשון רבים. לא אמר שופך דם, גם מי שלוקח ממון של השני, שם ישמו. כאילו שפך לו את דמו, לקח לו, עשה לו, הרס אותו, אמר. אז מכאן אדם יראה כמה זה. כותב הרב עליו השלום ולעזר פאפו, יש לו כמה ספרים. ביניהם יעלזו חסידים. אומר, יעלזו חסידים, תיזהר אף פעם, אל תתארח באף בית. אפילו אתה באת מעיר אחרת, אל תאכל בבית של מישהו אחר. תיקח איתך. ובמה תיקח איתך? לפעמים אדם נוסע חודש, חודשיים, אומרת, תשאיר אצלך לחם יבש. צנימים. תאכל לחם לבד, ואל תיכנס שום בית תאכל, שלא יהיה גזל. אומר למה? אולי זה שמערך אותך, אולי הוא עני. אתה רואה אותו לבוש יפה, מדבר טוב והכל, הוא עני, מסכן, אין לו כסף. עני. ועני, אתה גוזל אותו, לוקח לו את לחמו, אין לו מה לאכול. הוא והילדים שלו הם מה לאכול. אתה אוכל אצלו. ואם הוא עשיר, אומר אולי הוא צר עין. כי עשיר שהוא צר עין, זה גזל גמור. הוא אצלו כל... פרוסה, כל ביס, אתה אוכל זה בשבילו, לא, אתה הכנסת לו, סכינים בתוך הבטן, אז, ולא ידע כי בנפשו הוא, אז אם כן אומר לכן, למה לך? אל תאכל אצל אף אחד. הגמרא אומרת, שמי שאוכל אצל אדם שאין לו מספיק, או שהוא לא רוצה, כאילו מכריח, לפעמים אדם מזמין את עצמו אצל השני, זה גם אחד הדברים המקולקלים שיש היום, מה זה? או מאלץ את השני לתת לו כסף. אסור, זה גזל. גמרא אומרת במסכת סוטה, עובר שני לווים, שני לווים. לב אחד שאמר הפסוק, אל תלחם את לחם רע עין, ואל תתאב למטעמותיו. אז לב אחד אל תלחם, השני אל תתאב. הוא לא רוצה לתת. מה אכפת לך מה? זה עניין שלו, בינו לבין בראו. אז הוא בסדר, הוא לא בסדר שהוא נותן, הוא לא נותן. זה לא עסק שלך. אבל אתה, איך אתה אוכל ולוקח ממנו דבר שזה לא שלך. זה אדם צריך לחשוב. לפעמים אדם בא לפעמים, הרבה מצוי, לכם את האמת. אתה נכנס לבנק, אז יש שם בלי תור, אל תור, או יודע מה. לוקח מעטפה, לפעמים לוקח כמה מעטפות. אחר כך משתמש בהם. זה כל מיני צרכים שלו. הוא אומר, מה לקחתי? מעטפה. הבנק, אבל זה גזל. נכנס לסופר, לוקח כמה שקיות. רק בשקיות האלה משתמש לכל מיני עניינים אחרים. מי יתיר לך? אם אתה מותר לקחת שקית אחת או שתיים, תיקח. תמלא מה שתמלא. אחרי שהשתמשת, אתה רוצה להשתמש בזה שימוש חוזר, יבוסם לך. אבל מראש לקחת אפילו שקית, ככה היה דרכם של סדום. ואל תגיד לי זה פחות משווה פרוטה. קודם כל זה שווה פרוטה. פרוטה היום זה פחות מ-10 אגורות, זה פרוטה. זה שווה פרוטה. בבית, גם אם תאמר שזה לא שווה פרוטה, יש בזה, בן נוח נהרג על פחות משווה פרוטה, ובסדום, ככה היה הגמרא אומרת, היה בא אדם מבחוץ, מביא למכור שם בעדונס, כוסברה, הדסים, יודע מה, והאדם אומר לו, לוקחים אחד, היו באים כל אנשי סדום, עומדים בתור, ואחד לוקח אחד, הוא צועק, אחרי שמחסלים לו את החצי הבסטה, הוא לא, מה אתה קרא לך, אתה עמה, צר עין כזה רע, מה לקחו לך עלי אחד, אני לוקח עלי אחד, על עלי אחד אתה עושה, מביא לו ענבים, כל אחד בא לוקח ענב, 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 וגומרים לו את כל הענבים. אז ככה היום חסלים אותו. אומר זה ככה זה, הדין פרוטה כדין מאה. אדם חושב שהוא לוקח איזה דבר אחד, ואני לקחתי, מה עשיתי? לקחתי רק אחד. אין דבר כזה. אחרי צריך להיזהר, שגמרה אומרת על הפסוק, שב ידברו איש את רעהו, שפת חלקות, בלב ולב ידברו. זה בתהילים, דוד המלך צועק, שב ידברו, שקר ידברו. מה זה שב ידברו? ולפעמים בן אדם סוחר, אומר, תלמד איך עושים מסחר. אומר, תלמד, הוא עוד מלמד, הוא גם נהיה רב מחבלים, רב גזלנים, לא זה, רב של גזלנים. מה אברהם והם עשם? רבי יונתן. רבי יונתן יום אחד, בא אליו איזה כפרי, לעיר שלו. שאל אותו רבי יונתן, תגיד לי, ורבי יונתן היה בצפת. הוא שמה, קבור עד היום ליד אכברה, ליד צפת. היום הכביש החדש של צפת, כביש עוקף גליל, או חוצה גליל, שמה הקבר שלו. רבי יונתן היה דיין. בא אליו איזה כפרי, שאל אותו רבי יונתן את הכפרי הזה, תגיד לי, אני צריך עדשים בבית, נקמאו לי עדשים. צריכם בכפר, יש עדשים? הוא אמר לו, כן, הרב. מתי הרב רוצה שאני אביא לו? אמר לו, אני עוד יומיים, שלוש, אני נמצא אצלכם בכפר, אני צריך לבוא שם, לתת שיעורי תורה. אני אבוא, אני אקנה עדשים. יש לך? אמר, כן. וכמה? מחיר הוא זול מאוד, רבע מחיר ממה שמוכרים אצלם. וגם אין, אצלם אין. אמר רבי יונתן, שמח מאוד, מחיר כזה זול של עדשים. הלך לכפר הזה, מסכן. נכנס, חיפש את האיש הזה, האיש הזה לא היה, היה בשדה, אני יודע איפה שהלך, הלך לשטח. לא נמצא. אז פגש אותו איש, איש אחר, חקלאי אחר, אבל לא, כן הרב צריך משהו? אמר, כן. מה הרב צריך? אמר, אני צריך עדשים. עדשים? יש לי, אני אביא לך. שמח הרבה יונתן, כמה אתה צריך? אמר לו, שק, 50 קילו, 100 קילו, כמה שצריך. מחר לו, מחיר פי 10. וואי, וואי, וואי. תפלא, טוב. אז שילם, מה יעשה? הוא צריך, הוא אמר לו, אני צריך עדשים, ו... לא דיבר איתו על מחיר בהתחלה, הוא אמר, לא בסדר, שילם, זה המחיר, בסדר. פתאום רואה את האיש הזה הגיע. אומר, הרב, הרב, שלום, הרב צריך עדשים, אמר, כן, קניתי כבר, אבל מה, לא אמרו לי את המחיר שלך, מה שאתה אמרת, פי 10 מה שאתה אמרת. זאת אומרת, זה פי 4 אמרנו מפה, אז עכשיו יצא עוד פי 4, ממה שהיה. אמר לו, הרב, מה אתה, מה, איך דיברת איתו, מה אמרת לו? אמר, אמרתי לו, אני רוצה עדשים, אמר לו, זהו. אתה צריך לדעת איך מדברים עם אלה. אתה היית צריך להגיד, לא, אני מחפש חיטים. ואז את החיטים היה אומר לך מחיר יקר, ועדשים היה מוריד לך עוד יותר. כשהוא שמע שאתה מבקש עדשים, אז הוא אמר, אתה מבקש עדשים, באת במיוחד בשביל עדשים, אז הוא הרביץ לך מחיר שאתה זה. אמר לו, פה ככה הם מדברים, הכל הפוך, הם מחפשים מה בן אדם מחפש, לפי מה שהוא מבקש, הם קובעים את המחיר, לא לפי, לפי הפרצוף של הבן אדם. אומר, אמר, עכשיו הבנתי, זה הפסוק, שב ידברו איש את רעהו, שפת חלקות, בלב ולב ידברו. אין מחיר קבוע, הוא המחיר הולך לפי מי הבן אדם, ומה הוא במבקש, מה הוא מחפש. אמר לו, אנחנו ככה עושים. אתה אמרת חיטים תחילה, עכשיו שאמרת עדשים תחילה, אמר לך מחיר כזה, היית צריך להגיד לו הפוך. ואז היה נותן לך את המחיר הזה. זה אומר, זה דרכם של רמאים. כל הדרכים האלה צריך להיזהר, זה דברים של שקר. יש בתנא דאליהו, גם כן מעשה דומה, מעשה נורא, שם היה אליהו הנביא בעצמו. שם אמר היה מעשה עם איזה גוי. שהגוי הזה בא אצל סוחר יהודי לקנות ממנו תמרים. אמר לו, כמה אתה צריך? אמר, אני צריך 4 קור תמרים. קור, פחות או יותר, זה 250 קילו. זאת אומרת, טונה של תמרים. ואני רוצה שתשקול לי אותם. אתה תשקול ותביא לי, שלח לי. שילם לו הכל, שילם לו מראש את כל הכסף. זה מה עשה? האיש הזה הלך וגנב 3 שאים. כמה זה שאה? שאה 6 קבים, 3 כפול 6 זה 18, 18 קב זה בסביבות 25-30 קילו. 30 קילו מתוך טונה. זאת אומרת, במקום למכור לו 1,000 קילו, מכר לו 970. עכשיו, זה אמר לו הגוי, גוי. אומר לו, תראה, אתה תשקול לי 4 קור, ואני, תדע, אני סומך על הקדוש ברוך הוא ועליך. הקדוש ברוך הוא ואתה. זה אמר יופי, אומר לי, הקדוש ברוך הוא ואתה, מצוין. אני אגנוב לו. לא, שלא ניכר, 30 קילו, זה לא ניכר, 33%, שלא ניכר בתוך ה... לקח את זה ושמח, קיבל לו כסף עבור קור, הוא הרוויח את 30 קילו, כאילו הרוויח. ואומר התנא דבאליהו, זה בפרק י"ד. הלך האיש הזה, חזר לחנות שלו, למחסן, קנה בכסף הזה שמן, היה צריך שמן זית, ערב חנוכה כאי צריך... גם זה שמן זית, יש מזויף, ברוך השם, הרבה מזויף יש היום. לכן, אם אין, תקנו שמן רגיל, לא צריך ש... או שמן זית שיש לו אבא, זאת אומרת, אתם יודעים מהחברה, חברה מפורסמת, אם לא, תדעו אלה, איך תדעו? לפי המחיר. אם אוכלים לכם ב-20 שקל, ב-18 שקל, ב-10 שקלים, זה בכלל לא שמן בכלל, זה לא ראוי לאכילה, וזה אולי פסול גם להדלקה. אז כדאי לקנות שמן מגד, או שמן סויה אפילו, להשיב בחנוכיה, או נרות רגילים. או שמן זית שהוא יש לו, כמו שאמרתי לכם, יש לו חברה ידועה, אל תשמחו לב, אל תשימו לב על כשרויות. שנה שעברה גם זייפו כשרויות גם. וגם עכשיו מזייפים כשרויות, אל תאמינו לאף אחד. קיצור, זה הלך קנה שמן במחיר הזה, בכסף הזה, ושם את זה בנוד. אז היו שמים נודות שעשויים מעורות. כשהגיע לבית, נקרע הנוד, כל השמן נשפך. אומר התנא דבאליהו, לכן תדע שאדם חושב שהוא מרוויח מרמאות או מגזל, משלם בריבית דריבית. עכשיו גם היה צריך לנקות את המקום. וזה התלכלך לו, כל הזה, הבגדים שלו הלכו, הכל הלך. אז מה יצא לו מזה? שאדם חושב שהוא מוציא מכאן והולך לשם. לכן צריך להיזהר בזה. שמה, גם הגמרא אומרת, היה מעשה שאחד אמר לחברו, אמר לו, תראה, אני רוצה לקנות טלטה בפרדסה. זאת אומרת, שליש מהפרדס. מחר לא, שליש מהפרדס. אז איך כתוב בשטר? השטר בארמית, טלטה בפרדסה. שליש בהפרדס. זה מה עשה הרשע הזה, הזייפן. הלך, יש בית. הוא גרד את הצדדים של הבית, מלמעלה ומלמטה, ועשה מזה וב. אבל גרד את זה בצורה יפה, שלא יהיה ניכר שמחקו בכלל. יש לו גם כל מיני חומרים ששמים בקלף, בשטר, שלא יראה מחק בכלל. אז מה היה כתוב? טלטה ופרדסה. היה כתוב טלטה ופרדסה, תראה איזה הבדל. זה שליש מהפרדס. היה לו פרדס גדול, זה 2,000 עצים, שליש מהפרדס, זה סכום ניכר, זה למעלה מ-600 עצים, 660 עץ. פתאום הוא כתב, שליש מה? שליש בגינה, שליש מהגינה שלו של הירקות, הגינה זה של ירקות, והפרדס כולו, במחיר עשה, 10 במחיר 1 עשה, שוק קניון עשה. קיצור, הביא את השטר לבית הדין, הביא את השטר לבית הדין, הוציא אותו, הוא לא היה שם, הוא בא להוציא את זה מאחרים, איפה הם יודעים מה היה ביניהם, לא נמצא, בן אדם לא נמצא שיתעד. שם את זה לחכם, היה שם רב נחמן, הסתכל, 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 הסתכל בשטר, תראו איך יודעים לקרוא שטרות. אמר, מה קרה, הוו הזאת, יש לה כל כך רווח, רווח לאלמה, מה, היא זזה הוו הזאת, עשתה רוורס, תשר זיהה, והסופר היה כותב את השטר, אז יודע לכתוב אותיות צמודות, כותבים מילה שיהיה צמוד. פתאום נהיה ופרדסה, היה מקום לבית, והבית רחבה, והוו צרה, אז הרווח הזה נשאר רווח בין הוו לפה. מיד גילה עד שהודה שהוא שיקר וזייף את ה... זה אחד. אחר כך היה שום מעשה בגמרא. ואחד כתב, שהוא מוכר את השדה שלו, שדה ענקית הייתה, ראובן ושמעון אחי. ראובן ושמעון שהם אחים, האחים ראובן ושמעון. זה מה עשה, היה אחד רשע אחד, שהיה קוראים לו שמו הפרטי אחי. הלך, לקח את השטר הזה, והוסיף בב. ראובן ושמעון ואחי. עכשיו הוא יש לו שליש באדמה. זה, אז עד כעת היה חצי של ראובן, חצי של שמעון. עכשיו נהיה שליש, שליש, שליש. והביא את זה לבית הדין. והביא את זה לבית הדין, שלא בנוכחותם, הם לא יודעים מזה. לקח את זה החכם, קורא, קורא, קורא. הוא אומר, מה קרה הוו הזאת? כל האותיות אוהבים אותה. כולם נדבקו עליה פתאום. משהו פה לא אומר לי בסדר. עד שהכה אותו, הלכה אותו, עשה לו מה שעשה לו, עד שהודע שהוא הוסיף. אבל הוא דחיק לאלמה, לבב, מה קרה? נהיה צפוף, הוו הזאת יותר מדי צפופה, אז הודע שהוא הוסיף את הוו הזאת בשביל לשנות. שכל זה הגמרא הביאה, זה שאדם יפקח עין וישים לב, שפעמים יש ככה, פעמים יש כך, יזהר מרשעים, יזהר ברמאים, שלא יעשו איזה דבר שהם... הראש כותב, הראש נורא והיום, הראש רבנו אשר עליו השלום, איש קודש קודשים, קודש קודשים. היה לו הראש זכה אולי 10 בנים, כולם גדולי עולם. ביניהם היה רבי יעקב בעל התורים, זה בנו גאון הגאונים. הוא ייסד השולחן ערוך, השולחן ערוך הלך אחריו. טור אור החיים, טור חושן משפט, טור אבן העזר, טור יורד דעה. אסף את כל התורה כולה, אסף ממנה 4 עמודים. רבי יעקב בעל התורים, זה הבן שלו. והראש גדול הפוסקים, מרן הבית יוסף, בחר 3 עמודי הוראה. בוא תבינו מי הם. איזה עמודים, העולם עומד עליהם, הקדוש ברוך הוא מסכים איתם. הריף, הרמב״ם והראש. הריף היה באלפסי, הוא בא מאלג'יר. היה מארצות המוגרב. הרמב״ם בספרד, הראש היה ראש רבני גרמניה, רבנו אשר, אחר כך ברח משם ונפטר בספרד. אז הראש היה גאון גדול. הוא מספר שאביו רבי יחיאל נפטר, נפטר צעיר, והשאיר אמא עם ילדים יתומים. הוא היה יתום. הוא אומר, בחצות ליל שבת פתאום אבא שלהם שמת, הגיע, הופיע בבית. אבא מת, רבי יחיאל. הופיע בבית, זה מעשה לפני 750 שנה. העיר את האישה ואת הילדים, אמר, קומו מהר, יש פה גזרה על כל הכפר, שיהרגו כולם, ובאתי להציל אתכם. תברחי מהר, עכשיו לשבת, תצאו מפה, תחללו שבת, מהר תברחו על נפשכם. היא לקחה את הילדים עם קצת בגדים, מה שהיה, וברחו כולם. ברחו כולם, הלכו לכפר הסמוך, מרחק של איזה 10-5 קילומטר, 5-10 קילומטר. ברחו. האמא המסכנה, היא אחרי זה אמרה, שיש איזה חפצים חשובים, אני אחזור ללכת לאבי. חזרה מסכנה, עד שהיא חזרה, הגיעו כבר השודדים שם, הרוצחים, הרגו את כולם, וגם אותה הרגו. משארו בלי אבא בלי אמא, ככה הראש כותב. אז הוא כותב שמה הראש, אומר שגם היא נהרגה אמאים, חזרה למחרת ונהרגה אמאים. ואמר לה אבא שלו לפני שהיא מתה, תדעי שכל זה קורה בגלל שהמנהיגים של העיר, הפרנסים של העיר שאת גרה, אנשי המועצה, אנשי אני יודע מה, אנשי הציבור, שקוראים מעצמם אנשי ציבור השם מצילנו, גזלו את העניים במיסים. אז הייתה גזרה על כל האזור כולו. אבל על הכפר הזה לא היה סניגוריה. הכפר שאת גרה, כיוון שהמנהיגים של הכפר, הם גזלו את העניים, אז הגזרה נשארה על הכפר. כמו אצל סלום, שמצילנו. שתראה לפעמים, עוון גזל אחד, מה יכול לגרום? מה איזה גזרות יכול להיות? יש גם מעשה בווילנה, בעיר של הגאון. הרי היה שם רבי משה קרמר, הוא היה הרב של העיר, הרב העיר. והוא היה... לא היה לוקח אפילו אגורה מהציבור, למד תורה לשם שמיים, פוסק דינים, רב, פוסק הלכות, מורה הוראות, כל היום וכל הלילה, לא מקבל גרוש. צריך להתפרנס, אשתו אמרה לו, לא צריכה להתפרנס, מה נעשה? אמרה לו, תרשה לי, אני אפתח איזה חנות מכולת, מקור חלם, מקור גבינה, מקור לחם, כל קצת דברים, ונרוויח. אמרה לו, בסדר. פתחה את החנות,
כל העיר באו התחילו לקנות ממנה. זה היה מלא עבודה. בא אחרי שבוע, שבועיים, היא מספרת לו לבעלה, אתה יודע כמה, אמר לה, מה, כסף? לא, אני לא מסכים. הורה לה שרק שעתיים ביום היא תפתח, מספיק, רק בשביל שהיא תדע, שהיא משלמת ומכסה את ההוצאות של הספקים ואת הוצאות הבית, ויותר אין לעבוד. למה? אומר לה, זה גזל מחנויות אחרות. את גונבת להם את הפרנסה. אני הסכמתי שאת תפתחי חנות לא בשביל להתעשר, בשביל שיהיה לנו להתפרנס, זה הכל. מה שיש כדי קיום, רק הצורך. מי יכול ככה לעמוד על עצמו? רואה, יש אפשרות להרוויח כסף. לא. מספיק לי זה, אני לא צריך יותר מזה. ואת זה, זה העניין שאדם ילמד כמה צריך זה. יש מעשה עם גזל קשה, בחיים מבלוזין, עליו השלום, תלמידו של הגאון מבינה. בחיים מבלוזין מספר מעשה שהיה איתו בישיבה, הוא היה ילד בישיבה בבלוזין, והוא ראה את המעשה הזה. היה פעם אחת, היה לו עליכם בחור אחד בישיבה שהיה חולה. ואז חולה, זה באמת חולה. כמעט נוטה למות. אז בקש רשות מהרב, לחזור לבית, הוא מרגיש לא טוב. הוא אמר, בסדר. שם ברך אותו שבריא וזה, והלך. הלך הבחור הזה, בדרך היה צריך להיכנס לאכסניה, לישון שם. צריך לשלם. אז אומרים לו, תשלם מראש. מלון, אתה יושב פה בלילה, מחר הוא מגיע לבית שלו. היה חזר לו 7 פרוטות. זה 7 פרוטות, כלום. זה כמו תגיד, 70 אגורות. אז הוא לבא מהחבר שלו. הוא נותן לי 70 אגורות, לשלם את זה. לבא, שילם. חזר לבית, מסכן שכב שם, הביאו לו רופאים, הביאו לו מה שהביאו לו. אחרי כמה חודשים הלך לבית עולמו. נפטר הבחור הזה. לא נפטר, הגיע השמועה לישיבה, עשו עליו הספד, עשו לו זה, קראו לו קדיש, כל מה שצריך. השם נתן והשם לקח. והנה אחרי חודש מהפטירה שלו, בחיים מבלוזין כותב, היה בחצות הלילה הרב, היה הולך במסדרון של הישיבה. והנה ראה את הבחור המת הולך שם. נבהל, מה אתה עושה פה? אתה פלוני? אמר לו, כן הרב, זה אני. מה אתה עושה פה בישיבה? אמר לו, באתי להחזיר 7 פרוטות לחבר שלי שלוויתי ממנו. בגלל זה אני לא יכול לשבת במקומי בגן עדן. ואין לי, אנא ממך תחזיר לו אותה. מיד הרגיע אותו הרב, אמר לו, אל תדאג, אני אחזיר ואני זה ואני אבקש מנושים. אמר לו, אני מבקש תחזיר, כי זה לוויתי ממנו, אמרתי לו, אני אחזיר. אתה לך ילד חולה. ביקש 7 פרוטות, זה רבי חיים מבלוזין כותב. שלחו אותו בשמיים מיוחד, אבל זה היה צדיק, שלחו אותו בהקיץ. מבקש מהרב שלו מתחנן. וככה עשה. ואז אסף את כל הבחורים, אמר להם, תראו כמה קשה עבון גזל. לפעמים בן אדם לווה, לפעמים בן אדם חייב, לפעמים אדם צריך לשלם. תראה מה זה, שלחו אותו מלמעלה, שיודיע לרב שהוא חייב, ובא בהקיץ, בחצות הלילה. ואשריהם, אשרי הצדיקים, שנזהרים בכל דבר ודבר. של הפה ליועץ, עליו השלום. ולעזר פאפו, זכותו תעמוד לנו. והוא כותב, אומר, שיזהר האדם, יש לו חשבונות ששילם, אפילו חשבונות ישנים, ישמור אצלו. אתם יודעים, עד היום, יום אחד אחד הראה לי, לפני איזה 20 שנה, העתקות של פנקס שהיה לרבנו הארי. רבנו הארי היה סוחר בתבועה, מזה היה מתפרנס. כמה שילמו לו, כמה על החשבון, מתי, באיזה יום, באיזה מקום. פנקס שלם. פירוט של כל... גם מרן רבי יוסף קארו היה סוחר בצבעים, צבעים של כל מיני דברים, היה, מזה היה מתפרנס. עם כל הגדולים אף פעם לא נהנו מכתרה של תורה, אז לכולם היה פנקסים, וכותבים כמה נתן לצדקה או כמה נדר לצדקה, כמה זה חייב, כמה פרע, מתי פרע, שאולי יבוא מישהו יגיד לו, הנה מוציא את הפנקס, הוא אומר לו, ביום פלוני כך היה, ביום אלמוני כך, כולם ככה היו. הוא אומר, לכן אדם ירשום, ויש לך חשבון ישן, אל תזרוק את זה. למה אולי פעם יבוא מישהו, איזה שטח, איזה משהו, יבוא? תגיד לו, הנה השטח. הנה, שאלת השאלה, הנה התשובה. תשמור אצלך. ואת תשמור תמיד חשבונות ישנים. רבינו חיים פלאצ'י עליו השלום, מביא את דבריו של הפה ליועץ. והוא אומר, תדע, אני בעצמי כך עושה. מהיום שראיתי את דבריו אלה, של מאור עינינו, הוא קורא לו מאור עינינו, רבי אליעזר פאפו, ככה אני הייתי עושה. וגם אני כל חודש חוזר על כל החשבונות שלי. היה עושה חשבונות, מי קנה, מי מחר, כמה שילם, הוא היה גם מדפיס את הספרים שלו, מי נתן לו כסף, מי מחר, הכל. שלדעת כל ההוצאות והכנסות, אומר, וכמה פעמים ניצלתי על ידו שמצאתי טעות. לפעמים בן אדם חושב שהוא שילם והוא לא שילם. הוא חושב ששילמו לו ולא. הוא חושב שהיה סכום כך וכך. אחרי שהוא חוקר ובודק, יוצא שזה טעות. ודע, ככה הוא כותב, כשפרעתי חוב שהיה לי, ססתי ושמחתי יותר ממה שהרווחתי 1,000 דינרים. בשעה שהייתי, יש איזה חוב שאני יכול לשלם אותו, ככה מעלתו גדולה. שהגמרא אומרת, כמה אדם צריך להיזהר גם, פעמים עושה קידוש השם. יש ירושלמי מסכת בבא מציעה. שם יש דיני אבדה. אז בגמרא שלנו, באלו מציעות, כתוב כל הדינים. הירושלמי שם הביא גם דברי אגדה ומוסר. שם הביא מעשה, שמעון בן שטח. שיא של ישראל היה, בתחילת בית שני. פעם אחת קנה לעצמו חמור בכספו הפרטי, נשיא של ישראל, הולך על חמור, אפילו לא סוס, לא כלום. אז נסע, קנה חמור, והנה בדק יום אחד החמור, מצא עליו, היה בין השיער שלו מרגלית קטנה, תלויה עליו, על הצוואר שלו. הלך וחיפש את בעל החמור וזה, והחזיר לו את זה. אמר לו, אוי, הגוי הזה אמר לו, מה? זה מצאת ואתה מחזיר לי? אשרי אלוהי שמעון בן שטח, שכך בן כזה יש לו, שהוא שמעון בן שטח. אמר, אם האלוהים שלו, של הגוי, היה קונה את זה, חמור לא היה מחזיר. האלוהים שלו לא היה מחזיר. הוא אומר, אתה יכלת לקחת אותו וזה, וככה עשית. התחיל לברך אותו. אנחנו מראה הגמרא שם על אושעיה אסתריה. ליד קעין הוא קבור שם, בכביש, על זה יש המצבה שלו. הושעיה אסתריה היה כובס, והוא היה גם צובע את הבגדים, מביאים לו כל פעם בגדים לכביסה, ואחת לשישה חודשים היו גם צובעים אותם. אז שם בא אשת המלך, הביאה לו בגדים לכביסה, ושכחה שם קופסה עם תכשיטים, כולם יהלומים. היה באחד החלוקים שם בפנים. והלך החזיר לה את זה, והיא אפילו לא ידעה, כי מרוב שיש לה קופסאות, תכשיטים, לא ידעת איזה ואיפה ומתי ומה. שכל שלה, שכל של ברווז, לא איפה ידעת. אז היא התחילה, הוא מביא לה פתאום, מביא לה קופסא, אומרת, מה זה? והתחילה לברך אותו, כדי שם שמיים. מה גמרא אומרת? שלפעמים אפילו עבידת הגוי מעיקר הדין היא מותרת, אבל אם אתה יודע שאתה יכול לעשות קידוש השם, עד רבה ועד רבה, כך תעשה. שואל גמרא מביאה מעשה שלישי, עם שמעון בן בסתמי. מה היה איתו עם שמעון בן בסתמי? שהוא היה סתם יהודי פשוט, יהודי רגיל, אבל צדיק. יום אחד עבדה... יום אחד עבדה טבעת המלך. טבעת של המלך עם חותם והכל כמו שצריך. המלך הודיע שמי שמצא את הטבעת יחזיר אותה, ומי שמצא אותה תוך 30 יום יחזיר. אם יעברו 30 יום ואחרי 30 יום יחזיר, יהרוג אותו. ויחזיר, יהרוג אותו. אבל אם הוא ישלח את הבלשים שלו ויש לו כל מיני זה, ימצאו. שם המסלמים מצא את זה על היום הראשון. מה עשה? חיכה 30 יום. ביום ה-31, אחרי שעבר פג התוקף, יש... תפוגה, תאריך, פג התוקף, הגיע ביום ה-31. אמר לו המלך, מה קרה? מתי מצאת את זה? אמר לו, לפני 30 יום. ומה זה עשה אצלך? הוא אומר, שמתי את זה אצלי בכיס, חיכיתי. ואתה יודע מההוראה? הוא אומר, כן, אני יודע מההוראה. למה לא החזרת? הוא אומר, ששלא יגידו שאני מחזיר, ששלא לא יהרג. התורה שלנו מצווה אותנו להחזיר אבדה, אני מחזיר אבדה, למה שהקדוש ברוך הוא אמר, לא למה שאתה אמרת. לא רק שלא הרג אותו, נתנו גם מתנות. אז הגמרא מביאה כמה אדם צריך להיות ישר ונאמן, השם יזכה אותנו, להיות נאמנים וטובים וישרים, בזכות זה נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. וחנניה בן